קצת נגענו אתמול במידה העיקרית של הרב מרדכי זכר צדיק לברכה, סביב הפסוק קטונתי, נגענו קצת במידת הענווה. נמשיך היום במסילת ישרים בפרק כ"ב, כתוב, ואומנם מי שהוא בעל שכל ישר, אפילו אם זכה להיות חכם גדול ומופלג, באמת, כשיסתכל ויתבונן, יראה שאין מקום לגאווה והתנשאות. אומר המסילת ישרים, מה יעשה אדם שיש לו כישרון, והוא גם מוציא אותו אל הפועל, והוא עלה ונתעלה להיות חכם גדול. איך יחזיק במידת הענווה? אומר המסילת ישרים, כי הנה מישהו בעל שכל שידע יותר מאחרים, אינו עושה אלא מה שבחוק טבעו לעשות, כעוף שמגביה לעוף לפי שטבעו בכך. והשור מושך בכוחו לפי שחוקו הוא. אומר המסילת ישרים, חכם גדול מסוגל לחשבן את הענווה, שהחוכמה שלו היא בעצם טבע שקיבל מריבונו של עולם, כמו שהעוף לא יתגאה על כך שהוא יכול לעוף, כמו שהשור לא יתגאה על כך שהוא יכול למשוך. כן, מי שהוא חכם, הוא לפי שטבעו מביאו לזה. אם כן, מסכם המסילת ישרים, אין כאן מקום להתנסה או להתגאות, אלא מתוך ההבנה שהחוכמה הזו ניתנה מריבונו של עולם, והיא טבעו, מבין אותו חכם את שליחותו. ולכן אומר המסילת ישרים, אלא אם יש בו חוכמה רבה, הנה הוא מחויב ללמדה למי שצריך אליה. כלומר, השם נתן לחכם את החוכמה כדי להועיל לאחרים. וכמאמר רבי יוחנן בן זכאי, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כלומר, נוצרת להיות חכם. והיוצר שיצר אותך חכם, זה כדי לתת לאחרים. ואם הוא עשיר, ישמח בחלקו ויעזור בעשירות למי שאין לו. ואם הוא גיבור, יעזור לכושלים ויציל עשוקים. הלמה זה דומה למשרתי הבית, שכל אחד ממונה על דבר מה, וראוי לו לעמוד במשמרתו לפי פקודתו, להשלים מלאכת הבית וצרכיה, ואין בכאן מקום לגאווה לפי האמת. אם יש משרתים שמתפעלים את הבית, כל אחד מתפעל את הפינה שלו, את הזווית שלו, אין מקום למשרתים, משרתי הבית, להתגאות. הם מבינים שבעל הבית נתן להם את הכישרון לשרת, והם עובדים כל חייהם כמשרתים. גם בנתיבות עולם של המהר"ל, בשני מקומות, בנתיב התורה ובנתיב הענווה, אומר המהר"ל, התורה היא הפך הגשמיות, היא השכל העליון. וממילא האדם צריך הרבה הכנה כדי להיות ראוי אל התורה, כי אם לא יכשיר האדם את עצמו לתורה, הוא יכול בהחלט ללכת אחרי גופו, והרי התורה היא הפך מזה, היא השכל האלוקי. לכן עיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה, והיא זו שמכינה את האדם לקבל תורה. וכך הוא אומר שוב, מידת הענווה היא שגורמת לזכות אל התורה. הוא מביא גמרא בתענית, דף זין, למה נמשלו דברי תורה למים? על פי הפסוק בישעיה, הוי כל צמא לכו למים. מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ומתוך זה לנקודה נוספת ש לפחות אני חושב שגם אחרים חשנו היום הזה במסע ההלוויה של הרב מרדכי זצ"ל. בדרשות הר"ן, בדרוש השמיני, הוא מדבר על העניין הגדול הזה של חוכמת הרב. והוא כותב שאין ספק שכמו שבזמן שבית המקדש קיים, היה המעון ההוא המקודש מקום שהוא מוכן, שהוא מוכשר לחול שפע הנבואה והחוכמה על כל ישראל. כלומר, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז ריבונו של עולם אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. השכינה בבית המקדש, ומתוך כך שפע של נבואה ושל חוכמה, דרך המקום ההוא. אומר הר"ן, כמו שאנחנו מאמינים בקדושת בית המקדש, כן ראוי שנעריך את הנביאים ואו את החכמים שהם מהווים כלי קיבול לשפע הנבואה או החוכמה בשביל כל הדור, עד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא שהם מקבלים אותו בפועל, מהם יושפע השפע הזה על המוכנים מבני דורם, מצד הימצאם בדורם. כלומר, עצם הימצאותם של קדושים בישראל, של נביאים, של חכמים, זו קליטה של שפע, של קדושה. אומר הר"ן, עד שנאמין שהם עצמם כמו המקדש המקודש. החכמים עצמם הם כמו המקדש. ומדוע? כי נפשם אפילו בחייהם צרורה בצרור החיים, כי הם בעצמם מעון לשכינה, ובאמצעותם אפשר שתהיה השכינה שופעת גם אל האחרים בדור. והוא מוסיף, ולא בחייהם בלבד, אלא גם אחרי מותם, מקומות קברותיהם ראויים להימצא השפע שם בבחינה מסוימת. הואיל והשפע חל עליהם בחייהם, הוא גם מצוי שם במיטתם. וחשבתי שאולי זה הפשט במדרש רבה באיכה, פרשה א', סימן למד ז', שם כתוב, מצינו שסילוקן של צדיקים קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מחורבן בית המקדש. לפי הדברים האלה של הר"ן, מתוך האמונה שהחכמים הם המקדש המקודש, אז אנחנו מבינים שסילוקן של צדיקים זה ממש חורבן בית המקדש. המספיד הראשון היום, הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, אמר שלכאורה יש מדרשי חז"ל סותרים, כי במדרש הזה שקראנו באיכה רבתי, כתוב שסילוקן של צדיקים הוא קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מחורבן בית המקדש. זה דבר שהוא צער עצום. לעומת זאת בגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא שמח על סילוקן של צדיקים. רוכב ערבות סס ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. אז הוא שאל הקדוש ברוך הוא שמח, סס ושמח, או שקשה לפניו. אבל אפשר שהדברים לא סותרים. כלומר, יש פה סילוק מתוך המציאות הארצית של העניין הזה, אבל יחד עם זה יש פה התעלות עצומה לנפש הנפטר עצמו. ואולי משפט אחד מתוך שיר שכתב רבי יהודה הלוי, שיר שנקרא ישאלוני רעיוני, שיר שהרב קוק מאוד חיבב אותו והיה שר אותו בהזדמנויות שונות. השיר נדפס בעולת ראייה. יש שם משפט אחד שדומני שיכולנו לחוש אותו היום, זה ויתייחד העובד עם המלך במסיבו. כלומר, אדם שכל חייו היו שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז בעת פטירתו, בעצם מה שמתרחש הוא שהעובד, מי שהרגיש את עצמו משרת ועבד השם, הוא זוכה להתייחד מתוך התעלותו, הוא מתייחד עם המלך, והתייחד העובד עם המלך במסיבו. וגם אנחנו שהיינו שותפים בלוויה הזאת, יכולים להשיג ברוחניות, להתרומם מזה. כתוב על סילוקו של אליהו הנביא, שהוא אומר לתלמידו הגדול אלישע, הוא אומר, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך. איזה שפע אני יכול לתת לך? שואל אליהו הנביא את אלישע. ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי. זאת אומרת, אני רוצה לקבל שפע כפול. איך אפשר לקבל שפע כפול? אם המקסימום שאתה יכול זה 100%, איך אפשר לקלוט יותר? ויאמר, לכן אליהו אומר לאלישע, הקשית לשאול. אבל מה? אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהי לך חן. ואם עין, לא יהיה. כלומר, לא יכול לתת לך שפע כפול. אין דבר כזה להכפיל ל-200%. אבל אם תראה אותי לוקח מאימך, אז תוכל לקבל את זה. מסביר הרן, בדרוש השמיני בדרשות הרן, שכיוון שהרב בשעת הסתלקותו מתעלה למדרגה הגבוהה ביותר, שהיא פסגת כל חייו, שאין ספק שבעת האיש של הסתלקותו של אליהו, נתעלה אליהו על אחת כמה וכמה ממה שהיה בתחילה. זה להגיע אל הפסגה. ולכן, באמצעות הקשר של התלמיד או התלמידים אל הרב, הם יכולים להיות שותפים פה בהכפלת הכוח, בשעה הזאת שמתייחד העובד עם המלך במסיבו. זכותו תגן עלינו, אמן.